מה מניע את הגבר? הדעה הרווחת היא שזהו המשולש הקדוש, אגו, סקס וכסף. אלא שהגברים מכרו לנו מצג שווא. אמנם הם עסוקים בכיבושים, בניצחונות, בתחרויות, בהצלחות ובמימוש הצורך הקמאי להיות זכר אלפא. אך כל אלה הולידו בהם חרדתיות, תלותיות וטראומות שקיבלו לגיטימציה בשיח חברתי והאישי רק בעידן שלנו. מרביתם זנחו בהדרגה את הפרופיל של הגבר הפטריכלי או הגורילה השולט, נטול העומק הרגשי שעיקר עולמו הוא זיונים, כדורגל ובירה, והיו לדמויות רב-ממדיות ומורכבות. הם משתוקקים לממש את המיניות המשתוללת בתוכם, ובד בבד מתלבטים ומהרהרים בפתיחות ובמשמעויות ובמחיר של מימוש הדחפים הללו.
משבר גיל 40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
מרואיין יקר, המסורת בתוכנית הזאת מכתיבה, אנא הצג את עצמך.
שמי אלי, אלי קאט. אני כותב ספרים ואני פסיכולוג קליני, וההתמחות שלי בעיקר יחסים בתוך המשפחה, והכי חשוב, אני נשוי 50 שנה לאלן רעייתי, ויש לי שלושה ילדים ושמונה נכדים.
יפה, מספר מכובד מאוד. ואנחנו מתכנסים כאן כדי לדבר על הספר האחרון שלך, הגורילה הפנימית. קראתי אותו וגם נהניתי, אז סחתן. אבל אני חייב לומר לך שהגבר בו יוצא חיה די עלובה ואף פתטית.
באמת?
כן.
מאיזה, אולי אני צריך לראיין אותך.
נגיע לשם.
באיזה דרך?
תלותי נורא, חרדתי מאוד, די מסכן, אלפא דוג, כל עוד הדברים מסתדרים לפי התוכניות שלו, אבל ברגע שמשהו מתערער, בגידה, או שלו או שלה, הבית נהיה כאילו מין עיסה של דמעות וכאב.
תראה, אתה מדבר והמוח שלי מנסה, יש אמת במה שאתה אומר. אני חושב שיש, תראה, אני מאוד אוהב גברים. כאילו, אני שמח שאני גבר.
יותר קל לנו.
אני לא יודע אם יותר קל, זה בדיוק, אני לא בטוח
שיותר קל בטוח. לנו. היסטורית בטוח.
כן, אבל זה כאילו. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על נושאים מאוד נפיצים, ומאוד לא, ואני לא מסוג האנשים שחושש לא להיות פוליטיקלי קורקט. אז ואני גם לא מנסה פה לתת איזה שהם תיאוריות, ואני לא בן אדם מואר, אבל מתוך הראייה שלי, של עבודה עם גברים הרבה הרבה שנים, גברים הם קצת כמו גלדיאטורים. אתה יודע, אז אתה מסתכל על הגלדיאטור, ואתה חושב, וואו, איזה בן אדם מפואר, והוא גדול, והוא חזק, אבל להיות גלדיאטור זה גם קצת עצוב. אתה יודע, סתם, האסוציאציה הראשונה שלי, אתה קורא בעיתון שהיה פיגוע, אז כתוב, היה פיגוע נורא ליד אלי, אלי המקום, כן. וזה במיוחד נורא כי נהרגו נשים וילדים. ואני תמיד חושב לעצמי, כאילו, מה הקטע? ואם היו גברים נהרגים, זה פחות נורא? אתה כאילו, יש משהו שאנחנו, אני לגמרי, אנחנו מאוד מאוד לא היינו, ואנחנו עדיין לא הגונים לנשים.
נכון.
אבל אנחנו לא עושים את זה כי כך נולדנו, אלא גם אותנו תכנתו להיות לא הגונים לנשים.
ואפרופו כל מה שדיברת עליו, לזכותך יאמר שגם בספר אתה לא מתבייש להציג את עצמך כסוג של חיה תלותית ולא עצמאית, וגם מאוד מבולבלת לפרקים, למרות שאתה יש לך, אתה פסיכולוג, יש לך את האינסטנציה להיות נורמלי, נכון?
אז תראה, בעיניי האנשים החזקים באמת, הם האנשים שיכולים לגוע במקום החלש והתלותי שלהם, ובעצם על זה הספר. תראה, אני לגמרי גבר אלפא, אמרתי לך לפני שהתחלנו בשידור, שאני שיחקתי כדורגל בביתר ירושלים, והייתי בסיירת מטכ"ל, אני אתן לך אפילו סקופ, אני זה שהכנסתי את ביבי ליחידה.
אוי אוי אוי, יש פה הרבה מהמאזינים שלנו שעכשיו מפסיקים להאזין, ואחרים שאומרים, הנה הגיבור שלי.
נכון, נכון. אז רק תדמיין לעצמך שאני 3-4 שנים חייתי באוהל עם ביבי נתניהו ועם אהוד ברק. אני אומר את זה מטאפורית, כי הם אהוד ברק קצת יותר גדול ממני, וביבי קצת יותר קטן ממני. אבל כשאתה מסתכל על הדמויות האלה של הגברים, אתה יודע, אין יותר אלפא מסיירת מטכ"ל, ואני פה לא מתייחס עכשיו לדמויות, אני לא מדבר לא על ביבי ולא על
אהוד. לא, גם אין לי כוח, זה לא יהיה רעיון כזה.
גם לי לא, נכון? אבל זה אנשים שבורחים באימה מהמקומות החלשים והתלותיים שלהם. אתה מבין, אני מרגיש כל כך חזק וכל כך גבר, שאני גם יכול להיות בן אדם. ובן אדם זה להיות אנושי, זה להיות חלש ולהיות תלותי. נכון? הרי אחרי הכל כולנו חלשים ותלותיים.
אז אתה יודע מה, אני אתעכב איתך בדיוק על מה שדיברת עליו עכשיו, כי חלקת סיפור שדי הדהים אותי. בן אדם מצליח, אלפא כמו שאמרת, פרסמת ספרים שזכו להערכה, מכרו יפה, ובכל זאת מפגש אחד עם סופר אגדי, שהתכוננת אליו הרבה מאוד זמן, הוציא ילד מוחלט ממך, כמו ילד בן 5. תוכל לתאר לטובת מי שלא קרה?
בסיפור?
כן.
אתה מדבר
הרמן
על
כוך.
כן, יפה, וואו, אתה לא רק קראת את הספר, אתה גם, אתה תקבל ציון מאוד טוב בסוף
אני
השנה.
מודה לך מאוד.
כן, אתה יודע, אני כמו כולם, אתה יודע, יש לי אגו, וכשהזמינו אותי לפני כמה שנים לפסטיבל הסופרים הבינלאומי בירושלים, וביקשו ממני לראיין את כוך, אני התרגשתי בטירוף, ובאתי לשם עם אשתי, ואמרו לי לבוא עם חליפה, ואני לא מהאנשים ש... ואני מספר את הסיפור בקצרה, וכאילו הגענו לשם, והיו שם עיתונאים ופלשים, ואני כאילו...
הרגשת סלב.
אני התחלתי, עפתי על עצמי. כאילו היה איזשהו רגע שאני באמת האמנתי שאני סלב. אתה מבין, זה פה, אני בדרך כלל ציני, כן, ואני איבדתי את הציניות.
זה סם מסוכן מאוד.
אתה מבין, ואני הסתובבתי כזה עם החליפה, ואז פגשתי את הסופר, ואתה יודע, אני בתוך תוכי קצת ביישן, אבל אספתי אומץ ושאלתי אותו אם הוא רוצה לבוא עם אשתי ואיתי לאיזה מסעדה, ונאכל ארוחת ערב, והוא נורא שמח, והייתה, הרגשתי כאילו זהו, זה הוא ואני חברים, ואנחנו ב... ועד למחרת, בקטע שהייתי צריך במשך שעה וחצי, בעצם לדבר איתו ולרעיין אותו, אני כנראה, זאת, קצת עפתי על עצמי.
דיברת יותר מדי.
דיברתי יותר, כאילו אני דיברתי כאילו אנחנו שווים. אתה מבין, אני ראיינתי אותו, אבל סיפרתי גם קצת על הספרים שלי, ופתאום אישה קמה מהקהל ועברה כאילו ממש מול הבמה, ונתנה פתק לבן אדם שהציג אותנו, כאילו לבן אדם האחראי. ואני מסוג האנשים, זה גם מתנה וגם כללה, אני רואה הכל. אז כאילו אני רואה אותה עושה את זה, ואני חושב, מעניין מה היא, כי אני חוזר שוב פעם, אני כל כך עפתי על עצמי, שהייתי בטוח שזה פשוט קסום מה שקורה פה. ואז אותו בן אדם בא לבמה ונתן לי את הפתק, ואני מסתכל בפתק וכתוב שם, אולי כדאי שתגיד לדוקטור קץ לדבר קצת פחות. ואני רציתי למות, אני פשוט רציתי למות.
והאירוע מבחינתך באותו רגע הסתיים, או שעוד מצאת את עצמך, כאילו, מה שמופיע בספר זה שחלקת את זה עם הקהל.
האמת היא, תראה, כאן יוצא האופי שלי, אני התפרקתי. אני כאילו, אתה יודע, ישבתי שם, הייתי אמור להמשיך לראיין אותו, ולא יכולתי. מה שבאמת רציתי זה פשוט לקום ולברוח.
אשכרה.
אבל האינסטינקט שלי היה פשוט לקחת את זה ולפנות לקהל, וקראתי את זה לקהל.
אני אהיה פסיכולוג בשקל 80 רגע, אם אפשר.
כן, בהחלט.
רצית חיזוק מהקהל. כן. רצית שהקהל יגיד שזה טוב.
נכון, לגמרי.
והקהל אמר שזה טוב?
אתה יודע, זה מעניין, זה גם כן, דרך אגב, זה באמת שיעור לחיים. כי לי זאת הייתה ממש טראומה. זה לא סתם שהנה אני כותב ספר ופתאום זה יצא. אבל אתה יודע, הסיפור הזה הסתיים, ואחר כך, אתה יודע, התערבבתי בקהל, ואף אחד לא... במילים אחרות, אנשים בקהל בכלל לא נתנו לזה משקל כזה עצום. מה שאני אומר, אנחנו כל כך הרבה פעמים נעלבים ופגועים, וזה בכלל לא קשור למציאות.
אתה יודע, הספר נקרא הגורילה הפנימית. אני מניח שקראת גם את הביקורת בעיתון הארץ, כן. שאמרה, איזה גורילה ואיזה נעליים. זה פודל, פודל קטן, פודל פנימי, מאוד לא מאיים, שנורא רוצה להיראות גורילה, אבל בתכלס, הוא לא.
אז תראה, קודם כל, אני חייב שהיו גם ביקורות בהמון עיתונים אחרים, מאוד 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 מפרגנות. באמת, העיתונאי בארץ...
אלון עידן.
מה, איך?
אלון עידן.
אלון עידן, אני ניסיתי לשכוח את השם שלו. הוא באמת, אתה יודע, הוא כתב מאמר שלי, זה שני דפים ראשיים בעיתון הארץ, שבהם הוא, אתה יודע, הוא ממש עושה איתי חשבון אישי. חלק מהדברים שהוא כתב הם צודקים, כמו שדיברנו בתחילת השיח בינינו. אני חושב שגברים הם מצד אחד גורילות, ומצד שני הם פודלים. ואני חושב, ואתה יודע, אני לא מכיר אותך, ואני מכיר אותך קצת, גם שמעתי עליך, ואני מסתכל לך בעיניים, יש לי הרגשה שאתה לגמרי מבין על מה אני מדבר.
אני מבין על מה אתה מדבר, גם הפודקאסט הזה עוסק בזה בין היתר, כן. אבל היית אומר שהגבר לא בנוי להתמודד עם החיים במאה ה-21, במובן הזה שהמון דברים קורים, מהפכת מידע, מהפכה מגדרית, מיטו וכולי, והוא נורא רוצה להיות בסדר עם הכל. בהכללה.
נכון.
ואי אפשר להיות בסדר עם הכל.
נכון. והוא בורח מהאמת. אתה יודע, הסלוגן, הסיסמה על הדגל של, של התנועות הנשיות, שוב, הצודקות, המדהימות, זה אל תהיה גבר, תהיה בן אדם. אתה יודע, אם אתה תכתוב בגוגל, גבריות...
די נורא.
נורא. כן. כאילו, למה אי אפשר להיות גם גבר וגם בן אדם?
ואתה גם בעל כורחך מצאת את עצמך כאיזה אויב של ארגוני נשים פתאום, בגלל הספר הזה, אמרת לי שעשית את הטעות לקרוא טוקבקים.
לא, אני שוב אומר, קיבלתי המון פרגונים, אבל גם, תראה, הספר הוא מטלטל, כי אני כותב מאוד אישי ומאוד אמיתי על...
על פציינטים
על
שלך,
פציינטים
בין היתר.
שלי ועליי, ועל אשתי, ויש אנשים, אתה יודע, שהדברים האלה מטלטלים אותם, אתה יודע, אפילו שיש בספר יותר מדי פעמים אני כותב, זיינתי, כאילו, איך פסיכולוג, יש גם איזה מישהי, אני לא רוצה, יש איזושהי מישהי שמטורפת, שכאילו כתבה, מי זה הפסיכולוג, חולה הנפש הזה, שכותב על זיונים, עכשיו הספר הוא לא על זיונים, אבל ברגע שאתה נכנס למקום הזה של גברים נשים...
זו מוגלה ידידי, כשלוחצים על מוגלה משני הצדדים, אז דברים יוצאים החוצה.
נכון.
בהקשר הזה אפשר להגיד שהרשתות החברתיות וכל האפליקציות די גמרו אותנו סופית, כי אנחנו צריכים להיות גם מתוחכמים וגם אולד סקול וגם זה.
נכון.
והפיתויים והגירויים וכל זה, אני חושב, בוודאי לאנשים שהם או לפני גירושים או אחרי גירושים, זה too much.
too much, לגמרי.
הרחבנה?
תעזור לי.
אני מרגיש שזה פשוט, א', אין מספיק שעות ביממה לכל הדברים האלה, וגם אנחנו בסוף הרבה פחות כוכבי פורנו ממה שאנחנו חושבים.
נכון. לגמרי. ואם אתה מדבר על פורנו, אתה יודע, אם היית יודע כמה זוגות באים אליי, אני מדבר על מאות במשך שנים, בשנים האחרונות, איך הסיפור הזה של פורנו פוגע להם בקשר הזוגי?
התמכרות, כאילו.
לחלוטין. התמכרות, או אתה יודע, אפילו התמכרות זו מילה גדולה, אבל בוא נקרא לזה אפילו נוחיות.
כן.
אתה מבין, גבר, יש ילדים בבית, הוא מנסה, האישה נורא עסוקה, הוא שומע לא, 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 אז הוא מוצא איזושהי דרך להקל על עצמו, ואז פתאום הוא אומר, וואו, זה לא פחות כיף, וזה הרבה יותר קל, ושתריד ממני, לא... ואז פתאום...
אבל אין אינטימיות, זה גומר לגמרי, אותה לחלוטין.
לגמרי, נכון.
אתה יודע, יש בספר פרק בשם להיות גבר, הוא עוסק באווירם הנבגד על ידי זוגתו. מניסיונך רב השנים, יש תקומה מרומנים מהסוג הזה? יש דרך לצאת מהם מחוזק?
לגמרי. תראה, אני נורא לא אוהב קלישאות פסיכולוגיות. אמרתי לך כבר, אני ציני.
אתה פסיכולוג ששונא פסיכולוגים.
אני, נכון, באמת. אני, אין לי חברים פסיכולוגיים, אתה יודע שאני רק מדבר איתם והם כבר מתחילים לתת לי, כאילו אני אוהב אנשים זורמים, אנשים מצחיקים, אני...
כי גם שם יש אלפה דוגס, כמו שיש ביחידה, הם רוצים לצטט עוד מישהו שאתה לא מכיר, נכון, ועוד מאמר שלא שקרה...
בדיוק. זה לפעמים בשיחה עם פסיכולוגים, אני מרגיש שזה שיחת רזומה, שכל אחד מנסה לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני מחבב אותך.
אני רואה, אני אוהב את זה. אנחנו כבר יצרנו פה okay. אינטימיות. אז בוא נחזור לשאלה לגבי כן. האפשרות לתקומה.
תראה, אנשים בוגדים, או כי הם באמת רוצים לסיים את הקשר, ואז אין תקומה. כלומר, אם באמת, אתה יודע, יש מושג נורא יפה בעברית, הבל פיה, או הבל פיו. אתה יודע שאתה אוהב מישהו, אז אתה אוהב את הבל פיו, לא רק ברמה של נשיקות, ברמה של קרבה, אתה יודע, אפילו ילדים, שהילדים שלי היו קטנים, אני פשוט רציתי לבלוע אותם.
להסניף את זה, כן.
נכון? אבל כשאתה מפסיק לאהוב מישהו, אז אתה יודע, כאילו האישה שהכי אהבת בעולם, כשאתה כבר לא אוהב אותה, אני לא מדבר אפילו על סקס, אז אתה יודע שאני רב עם אשתי, ואנחנו שוכבים במיטה, והרגליים שלנו נוגעות, אז
מבלים. מיד,
אני, אוקיי, כאילו, אז כשמגיע המצב שבאמת האהבה מתה, אז אי אפשר לשקם את זה. אבל הרבה הרבה פעמים, בגידה היא בעצם קריאה לעזרה. זה הקלישאה. אני רוצה להוסיף לזה, ועל זה לא מדברים מספיק, ובספר זה אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם, שיש המון המון בגידות שהן לא קריאה לעזרה, שהן סתם הגורילה הזאת, כאילו מסביבי שאני מסתכל על מטופלים שלי ועל חברים שלי, וגם לתוך עצמי, באמיתיות, אני אוהב את אשתי עד כלות, באמת אוהב אותה, ויש לנו חיים מדהימים, ואנחנו 50 שנה יחד, היא פסיכולוגית ספורט, אמרתי לך, אז אם היית פוגש אותה, היית מתאהב בה בשנייה.
עוד יקרה אולי.
אוקיי, אבל זה לא אומר ש... אתה יודע, שעוברת מישהי שעושה לי את זה, קופצת לי הגורילה. אתה יודע, אז מיד אומרים, גם לנשים, אני חושב שזה אחרת, אבל... גברים בוגדים לא רק כקריאה לעזרה.
עכשיו, יאזין לך האדם הממוצע, או תאזין לך מאזינה הממוצע, כן. תגיד, מה זה התירוץ הזה, תגיד לי? זה כמו עכשיו יגיד, אנס או רוצח, מה אני אעשה? טוב, יש לי גורילה, נו מה. זה לא קצת לעשות לעצמנו הנחה כשליטי העולם לגמרי, הזה במיליוני שנים לגמרי, האחרונות?
לגמרי, ואני שוב אומר, בספר אני מנסה לגוע בזה, גם באישי, אני ממש לא חושב שלבגוד זה בסדר, אני עושה...
מרחאות
בידיים. כאילו, אני ממש לא. אבל לברוח מזה ולהגיד שזה לא קיים, לא עוזר לנו להתמודד עם זה.
יש פה גם קצת בעיה של טרמינולוגיה במילה לבגוד, שבצבא יש עליה דין מוות, כן?
נכון.
אני חושב שזה גם קטע תרבותי טיפה.
לגמרי.
ותלוי גם במודל ה...
נכון.
אתה יודע, נסעתי לפה במונית, בדרך,
כן.
הנהג פיתח איתי שיחה, והוא אמר לי, תשמע, אשתי פעם בשנה משחררת אותי לעשות מה שאני רוצה, אני נוסע לתאילנד, לא שואלים שאלות, וזהו. זה המודל שלהם.
כן.
הוא לא חושב שזה בגידה, גם היא לא.
נכון.
היא לא רוצה
נכון,
לדעת פשוט.
נכון.
אז קיים יותר ממודל אחד, ואני נכון. פשוט חושב שגם בהגדרות יש בעיה.
נכון.
ולקרוא לדבר כזה בגידה.
נכון. תראה, זה נושא כל כך טעון, אני לא איש דתי, אבל תחשוב על זה שבעשרת הדיברות יש שתי דיברות, לא תנאף ולא תחמוד.
כן.
זה מטורף. מתוך עשר דיברות, שתיים בעצם, כי אתה יודע, כל הסיפור של הפרדה בין נשים וגברים, הרי זה לא בא מכלום. כן. עוד פעם, אלוהים ישמור, לא שאני בעד זה, אבל המקום הזה של התחמוד והתנאף, זה מקום, דרך אגב, כל הטבע, כל המוזיקה של הטבע זה סביב זה. אתה יודע, שאתה מסתכל על זכרים בטבע, שוב, אני לא אומר שנקבות לא, אבל אני מדבר על זכרים.
בעיקר כי אתה מטפל ביותר גברים, אני מעריך.
לא רק זה, אלא אני רציתי בספר לא לעשות השוואה בין גברים ונשים, אלא לדבר על גברים, כי על נשים כתוב היום המון, על גברים כמעט כלום. אז כשאתה מסתכל בטבע, אתה יודע, המוזיקה הזאת של התשוקתית של זה המוזיקה של החיים שלו, הוא מוכן להרוג בשביל זה, למות בשביל זה.
אתה יודע, זה לא סתם שזימנתי אותך ללשכתי. הנושא של משבר גיל ה-40, שהוא הפרויקט שלי, שזור לחלוטין לתוך הספר הזה. זה ממש הפרופיל של הפציינטים שלך.
נכון.
פרט קצת, למשל, על המשמעות שאתה נותן למשבר גיל ה-40.
תראה, אתה פוגש את רעייתך, או את בן הזוג שלך, ועוד פעם, אני גם פה פוליטיקלי קורקט, יש גם פה גברים, בסדר, אבל אנחנו מדברים בכללי. ואתה יודע, יש אהבה ענקית. אתה יודע, אני לא רוצה להתרחב, אבל אתה יודע, אני הולך לפעמים לחתונות, ובעצם עצוב לי כשאני הולך לחתונה.
כי
אני איש של אהבה. כלומר, אהבה, ואני יושב שם, ואני רואה את זוג צעיר, שהם כל כך אוהבים אחד את השני. ואני מסתכל אליהם, ואני תמיד חושב לעצמי, אלוהים, איך הם יכולים לשמור את האהבה הזאת לעוד 20 שנה. אתה מבין? אז יש את השלב הראשון שאנשים נפגשים ומתאהבים, אבל אז פתאום מגיעים ילדים. ואתה יודע, גם המחקרים מראים, אבל אני אגיד לך את זה מעבר למחקרים, ילדים הורסים את הנישואים. תמיד, זה פתאום ילדים, וכל האנרגיה הולכת לילדים.
זרקת בהקשר הזה בספר רעיון, לא יודע אם אני אגיד מהפכני, אבל רישיון לניסויים ל-15 שנה, ונראה אחרי 15 אם ממשיכים.
כן, זה כאילו, זה בשיח שלי עם אשתי, שאני זוכר שהיו לנו ילדים בבית, אז, אתה יודע, הייתי מגיע הביתה מעבודה, והפרצוף של אשתי היה נפול, והייתה נותנית את הילדים, תעשה להם אמבטיה. ואז היא הייתה לוקחת את הילדים עם מגבת גדולה, וצוחקת איתם, וחמודה איתם, ואז פתאום אמא שלה הייתה מטלפנת, והייתי שומע, או אמא, מה שלומך, ופתאום איזה... והייתי חושב לעצמי שלכל האנשים בעולם היא מוצאת את האנרגיה להיות איתם נחמדה. ואיתי כבר אין לה כוח, ואני מדגיש זה גם נכון הפוך, שככל שהשנים עוברות, אנחנו כאילו רצים, 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 אתה יודע, שולחים את הילדים לשיעורי פסנתר, וריקוד, ועבודה, וקריירה, ואנחנו שוכחים להיות נחמדים אחד עם השני.
כן. אתה מדבר על משבר אמצע החיים הפרטי שלך.
כן.
שהביא אותך לפנטזיה... לטפס על האברסט.
נכון.
אז בלי לקלקל יותר מדי למי שלא קרא.
כן.
כאילו הסנדלר יחף, פסיכולוג לא אמור להיות לו משבר. מה
לא,
קרה?
דרך אגב, אם תשאל אותי מה הכוח שלי, מאיפה יש לי את הכוח לכתוב ספרים, זה דווקא בגלל שאני באמת חושב שאני, אני לא יודע, אני יושב פה ושומע את אשתי אומרת לי, אל תגיד את זה, אל תגיד את
לא
זה.
לא נורמלי, אני אגיד בשבילך.
לא, להפך, אני חושב שאני יחסית, אתה יודע, אני נשוי 50 שנה, יש לי ילדים נפלאים, אמרתי לך, אני לא פסיכולוג כל היום.
כן.
אז, אבל הסיפור הזה באמת של משבר אמצע החיים של גברים, הוא... אתה יודע, היה פתאום איזשהו רגע שהתחלתי לבוא לאשתי ולהאשים אותה בדיכאון הקיומי שלי.
בכל חולייך.
אין לי חברים, פעם היו לי חברים, והיו, אתה יודע, ממש היו לי חברים טובים, ואז הייתה, ואנחנו כבר לא צוחקים, אני אומר לך את זה אמיתית, זה לא, כאילו, אמרתי לה, פעם הייתי צוחק עד שהייתה כואבת לי הבטן, אני לא צוחק יותר. ואת יודעת, יש לי כל מיני פנטזיות, אני רוצה להיות לבד קצת, אז אני זאב בודד, אני גבר. ואשתי נורא חכמה, ובמקום לריב איתי, היא אמרה לי, אז אם אתה כל כך רוצה להיות זאב בודד, תממש את הפנטזיה שלך, וסע לטפס על האברסט. ועד אני הייתי בשוק, אתה מבין? פתאום יש לי רשות, ואכן טיפסתי על האברסט, אני רק אגיד לך את סוף הסיפור, שאני שבוע אחרי שעזבתי את אשתי ושלושת ילדיי, אני כל כך התגעגעתי, וכל כך, ופתאום הייתי פודל, לא הייתי זאב בודד. הלו,
התקפי חרדה ראשונים בחיים.
התקפי חרדה ראשונים, פעם ראשונה בחיי שהבנתי, באים אליי מטופלים, התקפי חרדה, תראה, זה גם קומבינציה של חוסר חמצן, אתה יודע, הייתי קצת כזה, אתה יודע, גבר, אלפא טיפש, אתה יודע, נסעתי לשם והתחלתי לטפס, לא בדקתי לקחת כדורים למחלת גבעים.
כן.
בקיצור, אבל כן, לגמרי התקף חרדה וגעגועים נוראים לאשתי, וחזרתי הביתה והפכתי להיות פודל.
יפה מאוד. עכשיו, אנחנו לקראת סיום הרעיון, אני רוצה כן. להתמקד איתך בנושא של המדברים על זה.
כן.
לא היה בהיסטוריה עידן שבו כל כך הרבה מזכירים. אני עושה פרויקט, יש כמעט כל אומן בישראל שמגיע לאיזה נקודה, פותח על חרדות, דיכאונות, כן. משבר אמצע החיים וכו', ויש פריחה של מעגלי גברים עכשיו, נכון. ועוד כל מיני תופעות כאלה. אתה בעד?
לגמרי. לגמרי. שוב פעם, יש לי גם קצת את הציניות שלי, כי מזמינים אותי הרבה למעגלי גברים כאלה, ולפעמים יש לי הרגשה שהם עושים כל כך הרבה מעגלי גברים, שהם, אתה מבין, הם עוזבים את הילדים ועוזבים את האישה, והולכים לעשות קומזיץ במדבר, וקצת עפים על עצמם, כמו בסיפור, ואנחנו גברים ומתחבקים, ואני מסתכל ואני אומר, חבר'ה, תעשו מעגל גברים, אבל תחזרו אחר כך הביתה, ותהיו עוד שעה עם הילדים שלכם, זה הרבה יותר יחבר אתכם אתה יודע, למקום האמיתי, הפנימי.
אז מה באמת המסקנה המרכזית שלך מהספר הזה, שהוא איננו מחקרי? אתה לא נכנס פה לאבולוציה ולא לשום דבר כזה. מה המסקנה שלך מהספר הגורילה הפנימית?
אז אני עד עכשיו הייתי נורא נחמד, אז אני לא רוצה להחזב את זה. אין לי מסקנה, אני בכוונה כתבתי ספר, זה דרך אגב נכון לכל הספרים שלי, כתבתי ספר שניסיתי, אני לא יודע אם הצלחתי, לעורר מחשבות. ספר מקשיב, כלומר נתתי במה לגברים לדבר. אין לי מסקנות, אני נורא פחדתי שאתה תשאל אותי, תגיד אז אתה חושב שזה בסדר לבגוד או לא בסדר לבגוד. אין לי תשובה, אני, לא, לי זה לא עובד. אני מאוד מקווה שלילדים, יש לי שני בנים, זה לא, אבל אם למישהו זה עובד, אז זה החיים שלו, לא שלי, אבל ניסיתי בספר להראות מה באמת קורה לגבר שבוגד. גבר נורמלי, גבר שאוהב את אשתו, אתה יודע, בסיפור על דני הזה.
זהו, על פי רוב, כל מי שמוזכרים, גם אלה שנבגדו וגם אלה שבגדו,
כן.
הם אכולי רגשות אשם, סובלים נכון. מתופעות גופניות, מקיים, משלשלים, נכון, יורדים במשקל נכון, וכולי וכולי.
נכון.
השאלה היא, האם 10 שנים אחרי זה, הם יספרו לך שהם מצטערים על החוויה? כי אני חושב שלא.
אז תראה, אנחנו יכולים להיפגש לקפה, כי אתה באמת אומר דברים נורא עמוקים. החיים הם נורא סבוכים, אני מסכים איתך, אתה יודע, אבל זה נכון, אני עשיתי המון דברים מטורפים בחיים שלי. שמצד אחד בזמן, אני לא מדבר עכשיו על בגידות ודברים כאלה, אתה יודע, היו לי חיים סוערים, לטובה, וגם לא לטובה, אתה יודע, הייתי ילד שובב שזרקו מבית ספר, אבל אם אתה שואל אותי היום, לא הייתי רוצה להיות ילד אחר, כאילו זה סבבה שזרקו אותי מבית ספר, לא הייתי עוד, אתה, אז אני מסכים איתך שאנחנו נבנים גם מהטעויות, אבל בסוף, 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 וזה, אם מותר לי להגיד לך ממרום גילי.
כמה זה?
זה, אתה לא היית מראיין אותי עם, בין 77.
חובד.
נכון, זה ממש מרום גילי, זה, אני רוצה לשנות את השם שלי בקרוב לסונדאי. סון די.
אוי ובוי, אוקיי.
אבל זה ממרום גילי, בסוף, 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 כשאני מסתכל על אשתי, ואני מבין, אתה יודע, שזה חברות של כל החיים, אז אני כאילו שמח שאין לי את החוויות האלה, של אתה מבין, כאילו, אתה יודע, שאנחנו מסתכלים בטלוויזיה ורואים תוכנית, והגבר בוגד, והיא ככה מסתכלת עליי בחיוך, ואומרת, וואו, אתה יודע, איתך זה לא היה קורה, אז אני לא אומר לה נכון, 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 ומת בפנים. אלא, כאילו, באמת, בסוף, היא החברה הכי טובה שיש לי בחיים.
דוקטור אלי כץ, תודה רבה לך.
תודה לך, היה ממש כיף.
גם לי.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.